ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נבדוק בשנים, אז באותם שנים עודנת שמות המלכים עודנת על הנצרות, אבל אותו תהליך ברברי שמתרחש בעמים זה בא לידי ביטוי אחרי זה גם בנצרות עצמה, שאין פה נטייה אחורה פראית מלאה רשע וחסד ושפלות חומרית, שרח ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. זאת אומרת, גם אם האור הזה היה קיים בצורה קלושה, זה אור כוחני, אבל הוא מוקף מסביב בפראות, בכוחניות, ברשע, ולא באמת בתהליך של יושר, של תיקון עולם, מלכות שדי. וכנסת ישראל, עכשיו השאלה היא, מה זה אכפת לנו בעצם מה קורה אותם נטיות פראיות בעמים? מה זה קשור בעצם אלינו? וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחוביה. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר אל ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית, קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרע, אז המצב הזה לא מצב שיחזיק מעמד. מה זאת אומרת? בואו ננסה טיפה לפרוט את זה כאן. התחלנו בשבוע שעבר לומר שבעצם עם ישראל הוא, כמו שהכוזרי אומר, הוא לב שבאיברים. מה המשמעות בעצם של עם ישראל ביחס אל העמים? איך אנחנו מבינים את זה בעצם? כנסת ישראל מחוברת בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית. כאן יש איזה גוף אנושות, וכנסת ישראל סובלת את מחוביה. למה כנסת ישראל סובלת את מחוביה? מה הוא מתכוון לומר פה? אם היה איזשהו תהליך של פראות ותהליך לא של שלמות בגויים, אז הדבר הזה מקרין לתוך עם ישראל, כי הלב הוא משתמש הכוזרי בביטוי, הוא רב החיים ורב רב המחלות או משהו מעין זה. זאת אומרת, כל מה שקורה בעצם בכל התהליך של הגבייה הכללית נותן את אותותיו בלב, משום שעם ישראל בעצם הוא המרכז של העמים, והוא שולח את, וכל התנועות הרוחניות שמתרחשות בעמים הם מגיעים אל הלב, כמשל הלב בגוף האדם. אם יש מקום בגוף שיש בו נמק, אז הנמק הזה בסופו של דבר ישפיע על הלב, כידוע, במחזור הדם. אותו דבר גם בדבר הזה. אז כל זמן שכנסת ישראל לא תתנסה לסלול במסילתה האלוהית המיוחדת לה, אם עם ישראל לא מגיע בעצמיותו, כנסת ישראל לא מגיעה בעצמיותה אל הדרך האמיתית הרגילה והנכונה שלה בצורה השלמה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה, עם ישראל עוד לא הגיע למצב השלם שבו הוא מחובר אל העמים בצורה כמו שלב עובד בצורה נכונה בגוף האדם, והוא משפיע אל כל העמים את הבריאות שלו, ולא מקבל מהם את החולאים שלו, ולא של קבלה גם לרעה. וכיוון שעוד לא קורה הדבר הזה, אז הנזק מופיע גם בלב, וביסור ישראל מאורך חיה ומקוריים לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה. וכיוון שעם ישראל לא הלך בדרך האמיתית שלו, כמו שדיברנו בפסקה הקודמת, אז גם מה נשאר לו? לאומיות יבשה. לאומיות יבשה זה מוות. לולב היבש פסול, אומרים הראשונים, שהם לא המתים האלויה. נשאר גוף יבש, הוא מופרד ממקור הנטייה האלוהית שבכללה, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המלאך ההיסטורי הכללי. וכיוון שכן, אז ממילא המלאך ההיסטורי הכללי הוא מהלך שרוצה להביא את העולם לידי תיקון, ועם ישראל שלא נמצא במצב השלם שלו, אז הוא לא יכול להשפיע על העמים, והוא מקבל מהם את החולאים שלהם, כי הוא לומד בעצמו במצב כזה חזק שיכול להשפיע חוץ. בעצם הדבר הזה, אני רוצה פה לשותכם שנעבור לעמוד קוף למד חט לדברים יותר יובנו. עמוד קוף למד חט, יש כאן פסקה קצרה נפלאה מאוד, לראות ישראל פרק א' סעיף א'. הכותרת של הפרק היא מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. מה היה המהות בעצם של כנסת ישראל? שנבין את המהות הזו נוכל לברר מהי תכונת חייה. אם מבינים מה המהות של דבר מסוים, אנחנו מבינים באיזה צורה הוא חי וצריך לחיות. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. מה זה תמצית? עיקרי, עיקר. כנסת ישראל היא תמצית, היא עיקר ההוויה כולה, במובן הרוחני הנשמתי. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. זאת אומרת, עם ישראל הוא בעצם ראי של כל מה שקורה בעולם כולו, בתוך כל התהליך שהעולם מתקדם אליו. התמצית הזו היא בעצם באה לידי ביטוי במצב החומרי של עם ישראל, במצב הרוחני של עם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל ובמצב האמוני של עם ישראל. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה בישראל. כל תהליך שקורה בעולם מבחינה רוחנית, אנחנו נמצא אותו ביסודו ובעיקריותו, כמו תמצית של תה, נמצא אותו בתוך עם ישראל. מדוע? משום שעם ישראל הוא בעצם הלב, הלב של האומות. יותר עמוק, האנושות נבראה בצלם אלוהים, ותמצית הצלם אלוהים נמצא בישראל. שהרי אתם קרואים אדם, ולא אומות העולם קרואים אדם. היינו, המהות של האנושיות מקפלת היא בתוך עם ישראל. מבחינת ישראל קדמו לעולם, אומרת הגמרא. זאת אומרת, ישראל קדמו לעולם. ישראל מכילים בתוכם את התכלית של העולם. התכלית של העולם היא בעצם להביא את כל העולם, ואז יקרא לכל העמים לקרוא בשפה ברורה בשם השם. ועם ישראל הוא מהווה איזשהו ראי של כל המציאות הזו, כי הוא זה שצריך להבין את כל העולם לתהליך הזה. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולה, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה מי? של מי? של כנסת ישראל, היא התמצית המסולת מלשון סולת, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. אם האמונה של ישראל, התוכן הפנימי של עם ישראל יתגלה בצורה שלמה, יהיה יכולת למה שהנביאים מדברים, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו אור לגויים, מה שישעיהו הנביא אומר, מדבר, שכל הגויים באים לקבל בעצם את אור השם מתוך עם ישראל. האמונה של כנסת ישראל היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולן, וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים. זאת אומרת, אנחנו יכולים בעצם מלשון ביקורת לבקר את המושגים האמוניים שקורים בעולם דרך מה שאנחנו רואים בעם ישראל, משום שהוא משקף את כל האור והאמת שנמצא בעולם. ולכן ממילא הכוח המבקר של כל המושגים האמוניים עד שיביאים למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוהיך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא. עד שיגיע התהליך הסופי שעם ישראל באמת יביא את כל העמים לקרוא בשפה ברורה בשם השם. אז מאילה אנחנו יכולים לראות את ההשתקפות של כל התהליך העולמי בתוך עם ישראל, כי כנסת ישראל היא בעצם תמצית ההוויה כולה. כל מה שקורה בעולם קורה בישראל. זה דבר אסיף נפלא מאוד. למה זה? זה כמובן שמורגש ישר שזה בעצם מה שלמדנו כאן בסעיף שלנו, במאמר שלנו. זאת אומרת, יש כאן בתוך המאמר הזה תהליך שצריך להביא את העולם לידי תיקון שלם. הדרך של להביא את העולם לידי תיקון שלם הוא עובר דרך עם ישראל. פרק א' מדבר באומן הכללי של העולם, פרק ב' מדבר על התהליך המיוחד של עם ישראל, שכשהתהליך הזה יבוא לידי שלמותו, אז כל העולם יבוא, גם פרק א' יבוא לידי שלמותו, כל המצב בכל העולם יבוא לידי שלמותו. פרק ג' עובר לדבר בעצם מה, איך קרה התהליך הזה בתוך עם ישראל פנימה. התהליך הזה בעם ישראל פנימה הוא תהליך שצריך לבנות את החיבור בין שתי האידאות האלה, האידאה הלאומית, האידאה האלוקית אל האידאה הלאומית, כי זוהי הדרך שדרכה אפשר להקרין בעצם את אור האמת לעולם. אבל אי אפשר לנתק את התהליך שקורה בעם ישראל ממה שקורה בעולם, משום שעם ישראל והעולם זה, 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 זה דברים שמקבלים די מדי, יש הזנה. כן, סדר הנכון הוא שעם ישראל יביא את העולם אל הצורה השלמה, הוא הכוח המבקר של המושגים האמוניים עד שיביאים למדרגת שפה ברורה כולה. אבל אם עם ישראל לא נמצא בשלמות שלו, אז הוא לא יכול להביא את עמים לידי המצב כולם, לידי המצב הזה. וזה מה שלמדנו כאן. אני חוזר לפסקה האחרונה כאן בעמוד קופזיים. כנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחוביה. כל זמן שלא תתנסה כנסת ישראל לסלול בעצמיותה את המסילה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה, רק כאשר עם ישראל יגיע לשלמות הרוחנית שלו יוכל להיות מקושר לכל התהליך העולמי בצורה של נותן ומשפיע, ולא שיקבלה גם לרעה. ובסור ישראל מאורך חיה ומקורים לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות היבשה והמופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד קצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהדרך להאיר אל העמים זה דרך הצינור הלאומי, אז שעם ישראל יתקלקל לו השלמות, הצינור הלאומי יתייבש, וכל הבניין אשר רצה להיבנות, היה צריך להיבנות, עם ישראל לא נבנה בצורה הנכונה והשלמה שמתאימה לו, אז מילא לא היה אפשר להקרין החוצה. אנחנו מחוברים? מה אתה רוצה להגיד, דניאל?
אולי
צריך סדר לפרקים הפוך, זאת אומרת להתחיל
דווקא מישראל ואז לנו על כיוון הגויים, כי ישראל אמורים
להשפיע את קודם על הגויים. מה, אתה שואל את פרק א' וב'? כן, למה הוא פתח בגויים וחזר ועכשיו חזר לישראל? הוא לא פתח בגויים, פתח באנושיות כולה, שעם ישראל הוא חלק ממנה. אני מדבר על רוח האדם בכללותו. פרק א', פרק ב' דיבר על אב ישראל בעצמו, כזה שצריך לתקן. מפרק ג' ואילך אתה לא ידבר על עם ישראל.
אם זה ספר הכוונה במרכאות, אז אתה צריך להתחיל בישראל ואז לעבור לאחרונים.
הנושא הוא למהלך הידיעות בישראל. מהלך הידיעות בישראל הוא מושפע גם כן וקשור לכל התהליך העולמי הזה של הידיעות בעולם. אני חושב שזה מאוד פשוט. עכשיו פתאום הגענו למצב שעם ישראל מתחיל להתרומם והוא לא מצליח לרומם את העולם כולו עמו. היה צריך להיות מצב בעצם אחרי ימי שלמה, שמלכת שבא הבא, זה ביטוי שכל העולם צועד לקראת גאולה ושלמות וזאת. למה בימי שלמה לא התקיים היהוד של ישעיהו הנביא? זאת השאלה. למה מימי שלמה לא נמשך מצב של שלמות שיכל להביא את העולם לקרוא כולו שפה ברורה בשם השם?
עם ישראל
תלוי
אבל בקלקול הזה שיש אצל הגויים, זאת אומרת, עם ישראל
שולט
על התהליך
ההיסטורי
של העולם, או שיש מצב שעם ישראל ינסה
להתרומם
והגויים
יותר תמשכו אותו למטה? זה מה שהוא אמר פה, שכשעם ישראל בסור, אם עם ישראל לא נמצא במצב השלם שלו, אז הוא לא יכול להיות משפיע לטובה, אלא הוא מקבל גם כן הזנה. אם הלב הוא חזק, אז הוא יכול לתת חיים גם למקום שאין בו חיים, אבל אם הלב הוא חלש, אז הוא לא יכול להשפיע, אז כל דבר פוגע בו, הוא רב החולאים.
אז תלוי בעם ישראל בעצם, התהליך ההיסטורי של העולם תלוי בעם ישראל.
נכון, נכון. וכבר שעם ישראל לא הופיע בשלמות הגדולה שלו, זה בדיוק מה שלמדנו. תסתכל עוד פעם אחורה למעלה. כנסת ישראל מחוברת בורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובבת מחוביה. כל מה שלא תתנסה כנסת ישראל לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, שרק על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה לטובה ולא קבלה לרעה. אז מני לא יכולה להשפיע. ומה קרה? הוא בסור ישראל מאור חיה ומקורים לא עצר כוח להחזיק ממד בלאומיות יבשה. אז תגידי, מה אכפת עם הלאומיות? בגלל שהצינור להשפיע לכל העולם זה דרך הצינור הלאומי. זה החידוש של הרב קוק בניגוד לכל כל הגישות הרוחניות האחרות. גישה מיוחדת של הרב זצל זה להבין מה המקום שהלאומיות כערך קדוש. כי משום שזה הכלי שדרכו, זה הגוף הקדוש שעל ידו אפשר להעיר את ההערה הגדולה של הנשמה שיש בעם ישראל. ומתוך, ואנחנו עדיין מתוך המהלך, ומתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותו אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית, הנמצאת גם תחת מעטה והערפל של המון דמיונות, שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. זאת אומרת, אנחנו עדיין עוסקים ביחס בין ישראל ועמים. יש פה דבר נפלא מאוד. בואו נפלא, כמשל, יכול להיות שילד קטן נותנים לו מנה קטנה של משהו, זה נותן לו מספיק חיות ושמחה. ואדם גדול, אם יתנו לו איזה משהו קטן, זה לא ייתן לו מבחינה טבעית את החיות שהילד הקטן יכול לקבל מאותה הזנה נמוכה. זאת אומרת, אם עם ישראל לא יקבל את השלמות הרוחנית שלו, אז הוא לא יהיה לו את הסיפוק שלו, את המילוי שלו, גם אם זה יכול לספק לאומים אחרים, זה לא יכול לספק את הלאומיות של עם ישראל. זה הקטע שהולך להיות פה עכשיו. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות תקסימה גם אותו, מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, לחיות אותה. אמרנו שיבש זה מוות, אז רוצים להרטיב את הלאומיות בחיים, ותורה רוח זה חיים, הקסימה גם אותו אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית. מי זה אותו? את עם ישראל. אז נניח שרואים צדדים יפים להבדיל אצל הגויים, וזה נראה שהנה אפשר לקחת מהם קצת הצדדים האלה ולקיים את עם ישראל, זה לא יתקיים. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות הקסימה גם אותו אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית, הנמצאת גם תחת מעטי הרפל של המון דמיונות, שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז, אבל את אמנם את הנפש הילדותית של העמים גויה התקופה שתביעתם הטבעית להורה רוחנית הייתה קלושה, אז אותה הסביעה אותה הורה, אותה הסביעה אז הורה הזו בקור מזונה רוחני המועט, וכדי סיפוקם המצומצם לימי חיים הקצרים שהיו קצובים להם על במת התולדה. איזה דבר נפלא אומר כאן. עם קצת רוח היה אפשר לקיים את העמים ולתת להם קיום. למה? כי תוחלת החיים הלאומית של עמים היא נמוכה. תוחלת החיים והתפקיד הלאומי של כל הגויים הוא זמן קצר ביחס לכל מטלה המליך ההיסטורי, כי הם לא שייכים לנצח. הם שונים מעם ישראל שהוא עם הנצח. עם ישראל הוא יש לו דרך, כמו שהשיר הידוע שנובע מתוך אורות, עם הנצח לא פחד מדרך ארוכה. הדרך ארוכה היא דרכינו וארוכים משוגותינו, הוא כותב כאן, אולי פעם הבאנו את זה. לעם ישראל ישנה דרך ארוכה. דרך ארוכה הזו היא דרך עם סבלנות, שהיא בסופו של דבר תבוא לידי תיקון, כי זה התפקיד של עם ישראל, אבל זה יצר אותי לתילתי, יספרו. אבל הגויים יש להם תפקיד קצר. אז עם קצת אור, עם קצת נחמדות, עם קצת אור דמיוני, רוחני, היה אפשר לחיות אותם ולהגיד שהנה יש כאן מצב יותר שלם. אותם הסביע, אז אורה, אני חוזר טיפה לפסקה האחרונה. את הנפש הילדותית של העמים גויה התקופה שתביעתם הטבעית להורה רוחנית את הקלושה, הם הסתפקו במועט אותה הסביעה הזו הורה הזו הנמוכה, שהוא אמר מקודם הורה קטנה. נכון, הוא אמר מקודם השפעה מועט של הנטייה האלוהית, הוא השתמש מקודם. לגויים זה הספיק. אותה הסביעה הזו הורה הזו בקור מזונה רוחני המועט, לכדי סיפוקם המצומצם לימי חיים הקצרים שהיו קצובים להם על במת התולדה ההיסטורית. אבל לא יכלה אותה הוראה נמוכה אלוקית קטנה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי, נצח ישראל הוא גדול, וזרם חפץ לבבו ומאוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומולאה. וכיוון שהכוח הגדול בעם ישראל הוא כוח נצח, והכוח הזה צריך להתמלות במזון גדול ובסיפוק חיים רוחני גדול, לא יכולה לספק אותה נטייה אלוהית מצומצמת את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, עם ישראל, שכוח חייו הוא כוח ענקי, יש לו נשמה גדולה וזרם חפץ לבבו ומעוף רגשותיו, דיינו הדרישות שלו, הדרישות הרוחניות שלו הן גדולות, ואם אתה נותן לו קצת אז הוא מרגיש לא טוב. ייתנו למישהו גדול דוגמית של אוכל, זה רק יפתה אותו, יגרה אותו לאכול, עוד ויגיש שהוא נשאר רעב. וזה בדיוק מה קורה מבחינה רוחנית בעם ישראל. כוח חייו הוא כוח ענקי וזרם חפץ לבבו מעוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומולאה, ואשר נפשו כבר התרחבה בהשפעה רבת זיו של הוראה אלוהית אדירה. ויותר מזה, הוא כבר התרגל לקבל משהו גדול שכבר זרחה עליו בשיפת אושרה בימי אלומיו. דיברנו על תקופות שלמות בימי המלכים, קודם הגלות, קודם בימי שלמה, אנחנו צועדים עכשיו כבר לקראת הגלות, בסוף ימי המלכים כבר עם ישראל יוצא לדרך הארוכה של הגלות שלו. והיה לו זמן שבו הוא ראה בימי דוד ובימי שלמה איך הוראה אלוהית מופיעה בעם ישראל, איך מתקדש עם שמיים בעם ישראל בימי אלומיו אחרי דור המדבר. על כן ירד אז ירידה נוראית, נוראה, מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל וחרב בו מתוכן הרעיון הלאומי שלו, מבוע מוסר חדל לפקות, עוד הצילות, האצילות האלוקות התאורה הוא עם נחלש, והאידאה הלאומית חדלה תת פריה, והיא לגפן בוקק ישראל. זאת אומרת שבעצם נוצר פה תהליך של איזושהי התרוקנות, שגם התהליך, גם הצד הלאומי מאבד את כל המשמעות שלו, כלומר שהוא לא בא ידי הסיפוק שלו. זאת אומרת, אם עוד פעם נסכם את הדברים, היה תהליך עליון בעם ישראל. תהליך העליון הזה מתחיל בתקופת המדבר ונמשך ביתר שלמות אל תקופת המלכים בראשיתה. ומצד שני רואים שהתהליך הזה לא התמיד. הוא לא התמיד, מדוע? משום שהתהליך לא היה שורשי בעם ישראל. את מי להאשים? אינני יודע. האם את המלכים להאשים? עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות? יכול להיות שלא הצליחו להביא את העם למצב שלם. אבל העובדה היא שכתוצאה מהדבר הזה, שלא הצליחו לזכך את המוסר הפרטי, כמו שדברנו בפסקה הקודמת, וכל התהליך הזה שהתחיל להתרקם לא יכל לצבור תאוצה בצורה שלמה, והתחיל להתנדנד אותו רעיון עליון שרצינו שיהיה מלכות השם על עם ישראל. וכיוון שעם ישראל לא עמד בעוצמה שלו, אז במקום להשפיע על העמים הוא קיבל את רוח העמים, במינים יותר פשוטות מה שהרב זצ"ל מדבר כאן. ומה נוצר? נוצר תהליך של התנפצות, של התרוקנות. גפן בוקק ישראל, בוקק זה לשון ריקנות, המפרשים רואים שם במקום, גפן בוקק ישראל, גפן ריקנית שבעצם נוצרה על ידי הדבר הזה, כי היא לא קיבלה את המזון שלה. הושע אומר את זה. ועם ישראל בתהליך של יובש. למה הוא מביא את הפסוק הזה מהושע? כי הוא צורד כאן לקראת דבר נוראי והיום בפסקה הבאה. אבונות, אם אין שאלות, אז עוד פסקה אחת מאוד משמעותית כאן. אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה. חטאת הקהל רחבה, התרחבה וגדלה כל כך. נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית. וכתוצאה מכך, מבול הקלקולים שטף הצוואר. גבד, לאן הגיע עם ישראל? כל אין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה ומדודדת. אי אפשר להכיר את עם ישראל. מה קרה לילד הנחמד הזה שהיה פעם ילד מסודר, פתאום הוא נהיה כזה פראי בצד הגופני, הילד הפראי של הלאומיות, ההופעה הלאומית, כמו כמשל של ההופעה של הילד, פתאום היא איבדה, אי אפשר להכיר, אין בשר לא יכולה להכיר אותו. זאת נעמי? שואלות. נעמי שהייתה, השכנות שואלות, נעמי שהייתה בסיגלותה והשירה, פתאום רואים אותה בשפלותה. זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל. אבונות אבותינו הורידו את כנסת ישראל, היא הייתה כל כך עליונה, כל כך נתרחקה אידאה לאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית. דהיינו, הלאומיות נפגעה, המלכים, המערכת הזו של המלכות מתפרקת. ואז מה קורה? כיוון שיש נתק, וכיוון שהצורה השלמה זה שבאמת מופיע אור השם על האומה, וכיוון שאין את הדבר הזה, אז הקלקולים גדלים. כל עין בשר לא יכלה להכיר את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה המדולדלת. הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של להעבירם באומה אחרת. אז התבטא בכל מרירותה הגערה הנוראה העמוקה משול. ריבו בימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, אומר הושע. מה זאת אומרת? למה הוא מתכוון כאן לרמוז? אכלתי מעשרת פסחים ולא הבאתי אותה. לא מכירים פסחים. לא רוצה להגיד בעל פה. בשנייה אתה יכול לדבר, אז נגיד בינתיים על פה. בפסחים דף פי זין יש גמרא נוראית, גמרא ממש נוראית, וזה על ידי הושע הנביא, שיש לו רעיון שחזל שמו בתוך הדברים שלו, רעיון מר. איך קורא לו? הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של להעבירם באומה אחרת. היינו הושע מתמודד מול מצב קשה מאוד של עם ישראל. ואז השאלה היא שאלה מאוד עמוקה, מה עושים במצב הקשה הזה? מצב הקשה הזה. הושע מצא את הפתרון. תודה רבה. הושע מצא את הפתרון. מה הפתרון? ואת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליושע, בניך חטאו. ואל לו לומר, בניך הם, בני בכוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהם. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם כשלך הוא, אעבירם באומה אחרת. נורא ואיום. זאת אומרת, תבטל את עם ישראל. התוספות כאן הטריד אותו משהו. איפה נולד כל הרעיון הזה? שאנחנו לא מופיע. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשה לזקן זה? הוא אמר לו, לך קח אישה זונה והוליד לך בנים זנונים, ואחר כך הוא אמר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. הקדוש ברוך הוא ידע שזה לא יהיה, כי הקדוש ברוך הוא לא אילץ את עצמו שלא יכול להיות מצב שהוא מעביר את עם ישראל. תוספות אומר דבר נפלא מאוד, לא כתוב כל הדבר הזה בספר. ממה שאמר לו לקחת אשת אצל זנונים, דריש שמסתם כך אמר לו וככה שיבוא. חז"ל שמו את הדיאלוג הזה בין הושע, בין הקדוש ברוך הוא והושע, בפיהם, מתוך הבנת אותו דבר שכתוב בהושע, ואמר השם אלו שיקח לך אשת זנונים. ככה פרק א' כתוב, ככה יש את זנונים וילדי זנונים, מכתיב, ואלה הרבה ייקח את גומר בדבלים, שכולם גומרים בה, נוראית. אחרי זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא קרא להם את השמות, זה גומר ממש, נתר ותלת בן, קרא שמה לא רוחמה, כי לא הוסיפו לרחם את ישראל, לא עמי אתם, כי לא עמי, ואנוכי לא אלם, לא יהיה לכם. אחרי שנולדו לו שני בנים ובת אחת, הראשון דילגנו זה ישראל, עוד מעט הוא פקעתי את דמי ישראל על בית יהוא, וישבתי במלכות ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פרש מן האישו, אף אתה בדול עצמך ממנה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנוניים, ואין את הידיים שלך ממשל אחרים? אין, כך ישראל שהם בני בניי בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מארבע קניינים שקניתי בעולמי, וכולי וכולי וכולי, ואתה אומר לי, אבירם באומה אחרת? כיוון שידע שחטא, מה אתה מבקש רחמים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש רחמים על עצמך, מבקש רחמים על ישראל? מבקש רחמים ובטלה הגזרה, והתחיל לברכן, זה מה שתראו בהושע, בן והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לו עמד ברוב, והמקום אשר אמר להם לו, מי אתם אמר להם בני אל חי? דהיינו, קודם אמרנו שהוא אמר, שהוא קרא לו את השם, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, אבירם באומה אחרת, ועכשיו, וזה כמר בקידושין, שבני אל חי, אפילו כשעם ישראל יורד מדרכתו עם בני אל חי, זאת אומרת, יש פה איזה מיתוי של נצחיות ישראל, אבל איך הגיע מצב כזה שנביא מעלה רעיון נוראי כזה בסוף ימי המלכים? כמרה קודם מדברת על התקופה של דבר השם שהיה לי הושע בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיה ואחרי יהודה. זה כמעט תקופת סוף המלכים. איך יגיע מצב כזה שנביא אומר דבר כזה נורא? זה מה שהרב כאן אומר, הירידה הייתה כה גדולה עד שהייאוש אמר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של האווירים באומה אחרת. אז התבטא בכל מריאותה גערה נוראה עמוקה משאול, ריבו בימכם ריבו כי לא אשתי ואנוכי לא אישה. זה גם בהושע שם בפרק ב' כמובן, איזשהו מצב נוראי של נתק. אז השאלה, מה באמת יכול להיות נתק? צריכים לעצור כאן, באמת יכול להיות נתק? אז הפרק הבא יגיד, לא, אין דבר כזה. הפסקה הבאה שבה מסתיים הפרק הזה, ואנחנו יוצאים לגלות, הפסקה הבאה תלמד אותנו שבאמת אין דבר כזה. בתוך כל התהליך הנורא הזה, בתחתית נמצאת הקדושה של עם ישראל, וזה יצא, והקדושה הזאת תתפתח, ולא ייתכן להגיע למצב כזה. כמובן שפה יש הבטחה אלוקית, כי באמת, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר מבאר בנצח ישראל, פרק י"א, שהקדוש ברוך הוא הכתיב לעצמו מצב שעם ישראל הוא נצחי, וגם עם ישראל ירד מדרגתו, לא יהיה הפסקה. בעצם הרעיון הזה, שהושע אומר, זה רעיון נוצרי, כביכול, מה שכאן יש. שאם עם ישראל חוטא, אז תיפסק הבחירה בהם. וכל מה שהמהר"ל כתב בפרק י"א, בנצח ישראל, זה נגד התפיסה הנוצרית. שגם אם ישראל יחטאו, אין דבר כזה. בנים אתם להשם אלוהיכם, מדבר שם בריחו. טוב, נעצור כאן, אולי נרחיב בזה קצת.